דברי מרן הרב קוק, מידות הראייה, אנחנו נמצאים בנתיב האמונה, במידת האמונה, ואנחנו לומדים סעיף ג'. האמונה האלוקית היא המחשבה היותר עליונה, שמתוך גובהה היא משתפלת בכל השדרות, גם היותר שפלות. ובכל דרגה ושדרה היא מתוארת כפי ערכה. המתחכמים להיות קטני אמונה מגביעים את רוחם מהשדרה הנמוכה. הם יוצאים ומתפרצים, ואין הציור של אמונת אלוקים בקטנותו ראוי להם, ובגדלותו אינם עלולים לקבלו, והרי הם תלויים בכל הרעיונות הסותרים עד אשר יבוא עזרה מקודש. אז מה כתוב כאן בסעיף? האמונה האלוקית היא המחשבה היותר עליונה. כלומר, כשאתה שואל את עצמך מה היחס בין האמונה לבין החוכמה, בין האמונה לבין המחשבה, אז כי באופן בסיסי היה ניתן אולי לבוא ולהגיד שהאמונה היא להחזיק במשהו, להכיר במשהו, להגיד לעצמך יש לי ודאות בזה שיש אלוקות בכל דבר ודבר, והדבר הזה אתה צריך לזרוק את את החוכמה, לזרוק את המחשבות, לזרוק את התבונה של הבן אדם כדי להחזיק באמונה. ככה אולי אפשר להגיד, הרי ככה אני חושב שכשזה אחד מן כשאתה שואל נוצרי תסביר לי טוב את אמונת השילוש, כן, מה אמונת השילוש, מה ההיגיון שבה, מה ההסברה של זה, איך יכול להיות שהאלוקות היא התאברה והיא אני יודע מה, ותסביר לי איך זה בדיוק עובד זה. אז מה אומר לך הנוצרי? תגיד לי, אתה יהודי? אתה לא יודע, יהודי צריך להאמין, והאמונה אומרת את הדבר הזה שאתה מאמין. והאמונה מתי נבחנת? האמונה נבחנת במקום שהיא סותרת את החוכמה. כשהאמונה היא מסתדרת עם החוכמה, זה לא חוכמה להאמין. חוכמת האמונה, כן, מתי זה מבחן האמונה? מבחן האמונה זה כשהחוכמה היא לא מצדיקה את האמונה. כשהחוכמה לא מצדיקה את האמונה, אז מבחן האמונה. אז ככה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שהאמונה גם הישראלית היא אמונה שאומרת את הדבר הזה, שגם אם היא סותרת את החוכמה ואם היא סותרת את המחשבה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכולנו לא, גם אם היא סותרת את המחשבה, כן, אבל זה אמונה, זה תוכן האמונה. האמונה זה להחזיק במשהו גם בניגוד לשכל. אז זה בא הרב ואומר לא נכון. זה נכון שהאמונה היא לא תמיד מופיעה בכלי החוכמה, אבל זה שהאמונה לא מופיעה בכלי החוכמה זה לא בגלל שהאמונה היא סותרת את החוכמה או לא מתאימה לחוכמה, אלא זה בדרך כלל נובע מהדבר הזה שהחוכמה האנושית היא תמיד חוכמה מוגבלת. כלי החוכמה של האדם הם כלים מוגבלים. כמה שהאדם יהיה חכם, אבל החוכמה של האדם היא מוגבלת. והאמונה היא האמונה האלוקית, כלומר האמונה שיש מקור נצחי לכל דבר ודבר, ושרק הנקודה הנצחית הזאת, הנקודה העצמית הזאת, האלוקות, שזה הדבר היחיד העצמי שיש בהוויה, שהוא המקור והוא זה שנותן את הקיום ואת התוכן ואת התוכנית לכל שאר ההוויה, זה האמונה האלוקית, כן? אז האמונה האלוקית היא המחשבה יותר עליונה, כלומר זה בוודאי היא מופיעה גם בצורה של מחשבה, לא שהאמונה היא רק מחשבה. יש משהו שבוודאי האמונה היא מעבר למחשבה, אבל אם תיקח את המחשבה, אם תיקח את כן, את היכולת הקליטה של הבן אדם, את היכולת הציור של הבן אדם, אז האמונה האלוקית היא דורשת את המחשבה הכי עליונה. עליונה זה אומר שזה צריך את המחשבה הכי מופשטת. בדרך כלל החוכמה היא נאחזת במה שיותר בצד הגלוי. כן, החוכמה היא מתחילה מזה שאתה מנתח את הצד הגלוי, ומהצד הגלוי אתה לומד על מה שלא גלוי. כן, חוכמת המתמטיקה, חוכמת הפיזיקה, כל מיני חוכמות. אז אנחנו לא אומרים שהכל הוא גלוי, אבל אתה אומר, אתה רואה המון המון דברים, המון המון תופעות, ואתה מנסה להתחקות מה יש מאחרי התופעות האלה. אז החוכמה האנושית ככה היא בנויה. החוכמה האנושית היא בנויה מזה שאתה נפגש עם תופעות מסוימות, אתה נפגש עם כל מיני דברים גלויים, ואז אתה מפתח את החוכמה שלך שהיא תיתן הסברה לכמה שיותר תופעות, היא תיתן הסברה לכמה שיותר דברים שהם יסבירו לך את מה שאתה רואה, והם יוכלו להסביר מה שהיה, ואולי מכוח החוכמה אתה תוכל גם לדעת מה שיהיה. זה החוכמה האנושית. אבל האמונה האלוקית היא לא מתחילה מהצד של הגילוי. החוכמה האנושית, האמונה האלוקית זה המחשבה שהיא לגמרי מופשטת, שהיא לא מתחילה מהמחשבות על הלבוש, אלא היא לנסות להתבונן על מה שמעבר ללבושים. והיכולת להתבונן על מה שמעבר ללבושים, כיוון שאנחנו מדברים על האלוקות, והאלוקות מבחינתנו זה דבר שהוא לא כן, שהוא בוודאי אנחנו נגד כל הגשמה, ואנחנו נגד כל צמצום, ואנחנו נגד כל דבר שאנחנו יכולים לדמות את האלוקות למשהו שהוא חוץ מהאלוקות. אז לכן האמונה האלוקית היא המחשבה יותר עליונה. כן, תיקח את האדם, ינסה לעשות את המחשבה הכי הכי מופשטת שלו, זה הכוונה העליונה פה. עליונה הכוונה שהיא הכי פחות בנויה על בסיס מה שהאדם רואה, כי הראייה היא להפך, היא מטעה את היכולת שלנו לתפוס את עצם האלוקות. כן, האמונה האלוקית היא קודם כל המחשבה היותר עליונה. עכשיו, אם זה הנחת היסוד, שהאמונה האלוקית היא המחשבה היותר עליונה, אז האם זה אומר את הדבר הזה שרק אנשים שיש להם תפיסה ויכולת להפשיט דברים וללא לתפוס את הדברים בצד הממשי שלהם, לא לתפוס את הדברים בצד המוחשי שלהם, האם רק הם יכולים להיות שייכים לאמונה? כן, ואז אתה תבוא ותגיד האמונה כן, היא מחייבת איזשהו חישרון של, שיהיה לך איזושהי רמה של מחשבה עליונה. אומר הרב, לא, שמתוך גובהה, זה תרתי דסטרי כזה המשפט הזה, האמונה האלוקית היא מצד אחד המחשבה יותר עליונה, שמתוך גובהה היא משתפלת בכל השדרות גם היותר שפלות, ובכל דרגה ושדרה היא מתוארת לפי ערכה. כלומר, אנחנו, אומר הרב, יש משהו מיוחד באמונה באלוקות, שהיא, למרות שהיא המחשבה הכי עליונה, אבל היא יכולה, אפשר להתייחס לאלוקות או לאמונה באלוקות בכל רובדי החשיב, בכל רובדי ההתפתחות של הבן אדם. אתה יכול לקחת תינוק, וגם התינוק, אתה אומר, למרות שהחשיבה שלו היא מאוד מאוד מוחשית, אבל אתה תוכל לדבר איתו על אלוקות, ואם אתה תתחיל לשאול אותו שאלות כאדם בוגר, ואתה תשאול אותו חכם, רגע, אז האלוקות הזאת זה איזה מישהו זקן עם זקן לבן או משהו כזה, זה, אז אתה בקלות תוכל לבלבל אותו. אבל אם אתה לא תתחיל לשאול אותו ותתחיל לנסות להכניס את האמונה בכלי החוכמה של הגדול, אלא אתה אומר הוא ילד, והוא כילד אתה מלווה את החיים שלו, אתה בא ואתה אומר לו את הדבר הזה, תדע לך, זה לא רק אתה קיים בעולם, יש משהו קיים הרבה הרבה יותר נצחי, הרבה הרבה יותר, הוא לא מבין את המילה נצח, אז במה שהוא מבין, יותר גדול, יותר אמיתי, כן, כל ילד יותר טוב, כן, אם זה אצל הילד, אז זה מושגים של הטוב, אם זה אצל מישהו שהוא קצת נער יותר, אז זה מושגים של החידוש, אם זה אצל אישה תמימה, אז אני יודע מה המושגים של מי דואג, של משגיח, של אבא, שדואג לכל דבר ודבר. אז אנחנו רואים שהתוכן או האמונה האלוקית, אנחנו רואים שהיא יכולה ללוות את כל דרגות ושדרות החברה, כן? ובכל דרגה ודרגה האמונה מקבלת את השפה לפי מי שבאמת מתאים לו הדבר הזה. אז אומר הרב, האם אנחנו נבוא ונזלזל באמונה הזאת? נבוא נגיד, האמונה של הילד היא לא... כי הבסיס של האמונה זה המחשבה יותר עליונה. אז כיוון שהאמונה, הבסיס שלה זה מחשבה יותר עליונה, אין ערך לאמונה של תינוק, אין של ילד קטן, אין ערך לאמונה של איזה זקנה תמימה, או של כל מיני תרבויות, כל מיני זה, אין ערך לכל האמונות האלה. כי זה לא אמונה שבאמת מבטאת את המחשבה יותר עליונה. אין? אומר הרב לא ככה. אומר הרב לא ככה. שהגודל של האמונה, הגובה הזה, המחשבה היותר עליונה, היא דווקא מאפשרת שבאמת האמונה היא תוכל ללוות את החיים, וכל פעם היא תמצא את הדרך שלה שהדברים כן, שהדברים לא יפגמו באמונה. אז צריכים להבין באמת את הסעיף שלה, את הדבר הזה, איך זה באמת עובד. אז יש פה שתי נקודות אני חושב שצריכים, שאפשר להגיד. אפשר לבוא ולהגיד שהפירוש, כן, איך זה עובד, הפירוש עובד בצורה, זה, זה עובד בצורה כזאת. כיוון שבאמת האמונה האלוקית היא מחשבה כל כך, כל כך עליונה, וכל כך האמונה האלוקית היא מזוככת ולא, ואי אפשר לפגום בה, אז, אז, אז אפילו, אפילו שאני יודע מה, אנשים ידברו בשפה ילדותית, היד של השם, או אני אומר, ידברו בשפה של האלוקות, היא כמו אבא רחמן, ואבא תן לי, ואני יודע מה, ידברו בשפה או של חסידי ברסלב, או יספרו, ידברו בשפה של, אני יודע מה, של זקנות, או כל מיני שפות זה, אבל העוצמה שכל כך האמונה הישראלית היא בנויה על בסיס מחשבה עליונה, גורמת לדבר הזה שאתה לא יצליחו לפגוע בתארת האמונה. כלומר, האמונה היא תמיד מתוך זה שהיא מחשבה כל כך, זה כל כך עוצמתי כבר, זה שהאמונה הישראלית היא לא גשמית, כן, ואנחנו עברנו את חטא העגל, ועברנו את התקופות האלה שכבר ברור הדבר הזה שהאמונה הישראלית היא מחשבה עליונה, אז אנחנו נמצאים במצב כזה שמתוך גובה, מתוך זה שהיא כבר כל כך גובה, אז גם כשהיא משתפלת בכל השדרות, היא לא תזיק, היא לא מזיקה. אפשר להגיד שזה הדרגש של הרב כאן.
אבל זה כלפי האמונה בכללה, אבל כלפי האדם הפרטי. הוא כן נמצא במקום שהוא לא מבין את הגודל. כלומר, כאן שבעולם התפרסם האמונה הישראלית, וזה דבר מאוד מופשט, ואני בתור פרט לא יכול לבוא במקום, אבל אני עצמי, אין לי את האמונה הגבוהה.
לא, אז תמיד יש, תמיד לכל אדם ואדם, יש את האמירה הזאת של נמר של הרמב״ם, או של, כן, נגיד הרמב״ם עשה המון המון עבודה של לקלוט את האלוקות יותר בדרך של תפיסת השלילה, תפיסת, כן, לשלול שכל מה שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא, כל מה שאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא זה לא התוארים החיוביים אלא התוארים השוללים. כלומר, הקדוש ברוך הוא, שאני אומר שהקדוש ברוך הוא חלש, כל מה שאתה אומר, אתה אומר, אני לא יכול להבין מה החוזק של הקדוש ברוך הוא. אני רק יודע את הדבר הזה, שכל מה שבעיניי חלש, הקדוש ברוך הוא לא חלש. ומה שאני אומר שקדוש ברוך הוא חזק, הכוונה, בעיקר, שהוא לא חלש. כשאני אומר שקדוש ברוך הוא חכם, כן? אז אין הכוונה שאני יכול להבין מה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא, אלא אני רק יכול לבוא ולהגיד, כל מה שבעיניי נראה מיעוט חוכמה, זה לא אצל הקדוש ברוך הוא. כן, את הקדוש ברוך הוא אין שום חיסרון בחוכמה. אבל להגדיר באופן חיובי את הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו לא יכולים. אז היסוד הזה של התפיסה הזאת, שהיחס שלנו תמיד לאלוקות היא יחס של תוארים שוללים ולא תוארים חיוביים, אני מניח שאני מדבר על דבר שכל החבר'ה למדו את הנושא הזה, שלפחות ככה לפי תפיסת הרמב״ם, שהמגע שלנו עם האמונה האלוקית היא בצורה של תוארים שוללים ולא בצורה של תוארים חיוביים. הדבר הזה הוא מלווה גם את הילד הישראלי, הוא מלווה גם את הזקנה הישראלית, את התמים הישראלי הזה, שתמיד הוא יודע את הדבר הזה, בסדר, אני אומר יד השם, אבל נשאל אותו, רגע, אתה באמת יודע מה זה יד השם? לא, אני יודע את הדבר הזה שאני לא יודע. כלומר, את התודעה הזאת, או התפיסה הזאת, שגם כשאנחנו מדברים על האלוקות, ומלבישים אותה בכל מיני לבושים, ומתפללים, ומתארים אותה, ופני השם, אומרים אני מזמירות, ואומרים קבוצותיו תלתלים, ילד קטן בא ואומר אני מזמירות, אני נשאל אותו, רגע, זה פגע בו בתום האמונה, הוא עכשיו מתבלבל ואומר שמה, שהקדוש ברוך הוא יש לו כן, קבוצותיו תלתלי, וזה, לא, יש מספיק, הילד מספיק יודע את הדבר הזה, שזה רק תיאור שמה אין, כל מה שבעיניך נראה משהו שהוא צעיר, רענן, וזה, אז הקדוש ברוך הוא לא רענן, הקדוש ברוך הוא לא מזדכן או משהו כזה, כן, נניח, כן. אז זה גם הילד הקטן יודע את הדבר הזה. כלומר, ככה אפשר להסביר את הסעיף שיש את האקלים הזה של המחשבה היותר עליונה. ככה אפשר להגיד, אבל אני לא חושב שזה ההסבר העמוק. כלומר, אני לא חושב שזה ההסבר היחיד פה בסעיף. אני חושב שנראה במה שהרב בא ואומר, הרב בא ואומר, יש האמונה האלוקית. בעצם כשאנחנו שואלים את עצמנו מה, כן, זה אני חושב איזושהי נקודה שהיא תלווה אותנו כמעט בכל הסעיפים, מה הדבר הבסיסי שאנחנו יכולים לבוא ולהגדיר זה אמונה, האמונה האלוקית, מה מאפיין או מה הדבר המייחד את האמונה האלוקית לעומת שאר האמונות או שאר המחשבות או שאר החוכמות. אז אני חושב שהדבר העיקרי או אחד הדברים העמותיים שאנחנו באים ואומרים שיש הבדל, זה שהאמונה האלוקית היא הכרה בדבר הזה שיש משהו עצמי, משהו פנימי, משהו שהוא עצם הדבר, ושהדבר אנחנו נמצאים בעולם שהוא מלא כפירה, כן? התרבות המערבית מלאה כפירה. מה בעיקר האמירה של התרבות המערבית שאנחנו מגדירים שהיא מלאה כפירה? היא לא מאמינה שיש אמת, כן? היא אומרת על כל אדם ואדם, כשהוא בוחן את עצמו, הוא יודע את הדבר הזה שהוא מוגבל, הוא סובייקטיבי. כל אדם ואדם, כשהוא אמיתי עם עצמו, הוא יודע את הדבר הזה שהמבט שלו הוא מוגבל, ושהמבט שלו הוא דרך הפריזמה שלו, דרך הסובייקט שלו, ויש משהו מאוד מאוד סובייקטיבי. ואם אתה מוציא את האלוקות מהאמונה שלך או מהמחשבות שלך מהתודעה שלך, אז אתה באמת מגיע למה שהתרבות המערבית נמצאת בה, של אמת. אין שום דבר שאתה יכול לבוא ולהגיד שיש, שמלווה אותי איזשהו דבר אמיתי, איזשהו דבר עצמי, איזשהו דבר שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד הוא הסרגל, הוא נותן את המשמעות, הוא הדבר שהיה, הווה ויהיה, כל מה שאנחנו מייחסים לאלוקות, כן, לאמונה שלנו באלוקות. והאמונה היא באה ואומרת שיש אמת, יש נקודה עצמית, יש לנו נקודת זיקה לאיזשהו דבר שהוא מוחלט, לאיזשהו דבר שהוא כן, לא סובייקטיבי אלא לאובייקט, למשהו עצמי. זה הנקודה העיקרית, זה ההבדל העיקרי בין האמונה האלוקית לבין שאר המחשבות. כן, שאר המחשבות הן תמיד מוגבלות, סובייקטיביות, מדברות נאמר יותר על הלבוש. כן, העולם שלנו תמיד מתחלק בין הלבוש לבין העצמות. העצמות תמיד קשורה לאלוקות. הפנימיות או נקודת האמת היא קשורה לאלוקות. הלבוש הוא קשור לשאר העולם. כן, ודאי גם הקדוש ברוך הוא מתלבש. כן, וכל ההוויה היא לבושו, כן, כן, בכי נפשית, השם, השם, עוד באדר לבשת, כל זה לבושים. אבל אנחנו מאמינים שכל הלבושים האלה זה בגלל שיש בתוכם איזושהי, יש נקודת אמת, יש נקודת חיות שהיא אמיתית. אומר, אז איך שאני מבין, אני מבין, שהאמונה האלוקית היא באמת יכולה ללוות אם זה האמונה האלוקית, כיוון שזה המחשבה היותר עליונה. המחשבה היותר עליונה זה המחשבה שהיא לא בנויה על הגילוי, על הלבוש. המחשבה היותר עליונה זה המחשבה שהיא בנויה על האמונה האלוקית. שמה זאת אומרת מחשבה עליונה שהיא בנויה על האמונה האלוקית? שזה מחשבה שהיא מאמינה שיש משהו עצמי, שיש איזשהו משהו אובייקטיבי, שיש איזשהו אמת מוחלטת שיש איזשהו דבר שהוא נותן את הערך לכל ה... לכל ההוויה, את המשמעות לכל, ה... לכל מה שאנחנו רואים, שיש משהו שעומד מאחרי כל מה שאנחנו חווים בעצמנו, חווים מסבירנו. זה, אז הדבר הזה, מכיוון שהוא דבר שאי אפשר לעקור אותו, שהוא אמת מוחלטת, הוא בכל רובד, בכל שפה, בכל דרגה ודרגה, האדם, גם העולם המערבי מחפש את האמת הזאת, מחפש את הקיומיות הזאת, מחפש את הטוטליות הזאת, את המוחלטות הזאת. כל העולם, האדם מחפש את הדבר הזה. אלא מה? העולם המערבי התייאש מהאמונה, הוא בא ואמר, אני בדקתי כל מיני דברים, כל מיני דברים חשבתי זה, ואני מיואש מזה, ואז הוא זרק את הדבר שכל אדם ואדם כן נדחף אליו, להאמין שיש משהו שהוא כן אמיתי. וזו תחושה שיש גם לילד קטן שיש משהו אמיתי, וזה לא משנה מה המחשבה של הבן אדם. בן אדם שאל אותו את הדבר הבסיסי הזה, האם אתה חי עם אמונה אלוקית? מה הכוונה לחיות עם אמונה אלוקית? לחיות עם התודעה הזאת, עם האמונה הזאת שיש אמת מוחלטת, או לא? זה לא משנה באיזה שדרה אתה, באיזה רובד אתה. יש תמיד בהוויה או בכל הרובדים את הדחף לדבר האמיתי הזה. בגלל שזה דבר אמיתי, אז זה יכול להיות בכל השדרות. וגם אם אומרים את זה בכל מיני צורות אחרות, כן, והילד מבטא את זה בצורה אחת, ומישהו אחר מבטא את זה בצורה אחרת, זה ביטוי לאותה השתוקקות לנקודת האמונה הזאת. זה מה שכאן הרב אומר. מתוך גובה היא משתפלת בכל השדרות, גם יותר שפלות. ובכל דרגה או שדרה היא מתוארת כפי ערכה. כן, כשהערך שלה הוא עצם האמון בזה שיש אלוקות, שיש אובייקט, שיש אמת, שיש משהו עצמי מאחרי כל הלבושים.
זה דווקא
בגלל התפיסה הסובייקטיבית,
כל אדם.
בגלל שהתפיסה
שלנו רצת
אובייקטיבית,
זה בטוח
שיש שם. בסדר, נכון.
לא...
נכון. אני לא מבין מה שאתה אומר. הרב לא בא ואמר את הדבר הזה שהאמונה של הילד הקטן, כן, כלומר, מה שאתה אומר, אתה אומר כזה דבר, שבעצם להאמין כילד קטן הרבה יותר קל מאשר להאמין כנער מתבגר, ולהאמין כנער מתבגר יותר קל מאשר להאמין כדוקטור או משהו כזה. זה מה שאתה מתכוון להגיד, שככל שהאדם הוא חכם יותר, כן, אז האתגר של האמונה הוא נהיה יותר ויותר קשה. זה החצי השני של הסעיף, כן? זה החצי השני של הסעיף, זה מה שאתה בעצם מתכוון להסביר. כן, עכשיו זה מה שהרב ממשיך. לא, אני חושב פה המחשבה יותר עליונה זה לא רק תפיסה שכלית, אלא זה התפיסה, כן, שזה בוודאי גם אומר את הדבר הזה של כן, שזה בוודאי מסתדר גם עם החוכמה, אבל כאן יכול להיות שהרב מתכוון רק להגיד, כמו שהתחלתי להסביר בהתחלה, שלא נחשוב שהאמונה היא סותרת את החוכמה. זה בוודאי אנחנו ככה אומרים, שהאמונה לא יכולה לסתור את החוכמה, כן? אתה לא יכול להאמין במשהו טיפשי, כן? אתה יכול להאמין כשאתה אומר לעצמך, אני מודע שהחוכמה שלי היא מוגבלת, ואני לא יודע הכל, ואני, אבל אני בכל אופן מאמין בדבר הזה שיש איזשהו משהו שהוא גדול ממני, רואה יותר ממני, מוחלט יותר ממני, זה שאני מכיר שיש את הדבר הזה. אבל לא שאתה בא ואתה אומר, כשאני אמרתי את הנצרות, הנצרות כאילו היא באה ואומרת, בוא נגיד איזה משהו שהוא פחות מובן, כן? לבוא ולהגיד את הדבר הזה שאני לא בכל שלב יכול לתפוס תמיד את האמונה בכלי החוכמה שלי, זה בוודאי, זה מה שעכשיו הרב יגיד בחצי השני של הסעיף. כן, עכשיו בא הרב אומר, בהמשך החצי השני של הסעיף, המתחכמים להיות קטני אמונה, מה זה המתחכמים להיות קטני אמונה? כלומר, מי שבאמת תופס את האמונה בקטנות, כן, מי שתופס את האמונה בקטנות, מה הכוונה לתפוס את האמונה בקטנות? אז אני חושב שהדגש הוא לתפוס את האמונה בקטנות, זה לחשוב באמת שהאמונה היא לפי יכולת החוכמה של הבן אדם. כן, לפי יכולת החוכמה של הבן אדם, מה שהחוכמה שלי מבינה, אני יכול להבין. מה שהחוכמה שלי לא מבינה, אני לא יכול להבין. אז כן, אז המתחכמים להיות קטני אמונה, זה אומר שזה בן אדם, כן, או זה תנועה שבאה ואומרת, אנחנו מכירים במעלת האדם, אנחנו מכירים בדבר הזה שהאדם יש בו חוכמה, אנחנו מכירים בזה שהאדם יש לו יכולות, ואחרי הכל האדם אין מה לעשות, הוא חייב להשתמש עם החלק הכי חזק שלו. מה החלק הכי חזק של האדם? זה החוכמה שלו. וגם האמונה, גם האמונה שלי היא תהיה רק לפי קנה המידה של החוכמה שלי. אני לא אוכל, אני לא אף פעם לא אתייחס לאמונה כאיזושהי מחשבה שהיא יותר עליונה ממני. כן, אני לא אתייחס לאמונה כמחשבה שהיא יותר עליונה ממני, אלא תמיד אני אחשוב שהאמונה היא לפי יכולת החוכמה שלי. ובעצם זה, מבחינת מה שהסברנו, זה איבוד נקודת האמונה. למה זה איבוד נקודת האמונה? כי האמונה באה ואומרת הדבר הזה, שמעבר לכל הגלוי, מעבר לכל הלבוש, מעבר לכל מה שאתה יכול להסביר, יש נקודה פנימית יותר, עצמית יותר, עליונה יותר, מופשטת יותר, שהיא לא מוגבלת במה שאתה, בגלוי, כן? שהיא נותנת ערך לכל הגלוי, שהיא העולם הפנימי של כל הגלוי, אבל זה מעבר לכל הגלוי. אז מי שבאמת איבד את נקודת האמונה הזאת, המתחתמים להיות קטני אמונה, אז מה קורה להם? מגביעים את רוחם מהשדרה הנמוכה. כלומר, הם, כשהם היו בשדרה הנמוכה, אז היה להם אמונה. כן, כשהם לא היו עוד חכמים, כן, אז היה להם אמונה. הם התחילו להתחכם, ברגע שהם התחילו להתחכם, אז הם הגביעו את הרוח האנושית שלהם, הם כבר, יש להם רוח שהם כבר, כן, הגביעו את רוחם מהשדרה הנמוכה, אבל מצד שני, הם פגעו ביסוד האמונה שלהם. הם לא באו ואמרו את הדבר הזה, האמונה, כן, לא היה להם את היסוד הזה, שהאמונה היא תמיד ההכרה שיש משהו מעבר למה שאתה יכול לתפוס. שיש איזושהי אמת פנימית שהיא מחשבה עליונה. זה מחשבה יותר עליונה. כן, שזה דבר שאתה לא תוכל להגדיר אותו, לצמצם אותו בכלים האנושיים שלך. אז הם הגביעו את רוחם מהשדרה הנמוכה, ואז מה קורה להם? הם יוצאים ומתפרצים, ואין הציור של אמונת אלוקים בקטנותו ראוי להם. כלומר, מצד אחד הם כבר אומרים, כיוון שהאמונה אצלהם היא עובר דרך ההתחכמות שלהם, אז ציור האמונה שהתאים להם כשעוד לא היו חכמים כבר לא יכול להתאים להם, ובגדלותו אינם עלולים לקבלו. ובגדלותו אינם עלולים לקבלו, זאת אומרת, לקבל את התובנה הזאת, לקבל את ההכרה הזאת שיש משהו מעבר לחוכמה שלי, כן? זה צריך סייעתא דשמיא לזה, צריך איזה השראה לזה, צריך שאתה תגיע לדבר הזה, שאתה שוב תכיר בדבר הזה, שיש משהו מעבר לחוכמה האנושית, מעבר לאדם, מעבר לרוח האנושית הגדולה, מעבר לכישרונות האנושיים. כן, אתה צריך להגיע ל... צריך שיהיה לך באיזושהי מידה, איזושהי התגלות, או איזשהו, איזושהי התנסות כזאת שאתה תלך עם ה... עם הכוח החוכמה שלך, ואתה תהיה מיואש מזה, אתה תגיע להמון המון סתירות, אתה תגיע להמון המון נקודות שהם שאתה תרגיש חסום בהם, ומצד שני אתה יהיה לך שאלה מאוד גדולה, ואז זה מה שהוא אומר, הרי הם כלואים בכלא הרעיונות הסותרים, הרי הם כלואים בכלא הרעיונות הסותרים. זה אומר, אני, מה שאני חושב כאן הרבה זה גם הנושא הזה של, מה שאנחנו הרבה פעמים מדברים על ביקורת המקרא, או על ה, גם בלימוד תורה יש את העניין הזה של כשאתה ניגש ללמוד תורה, האם יש לך, האם הנחת היסוד שלך זה שאתה מאמין באלוקיות שבתורה, אתה מאמין בנצחיות שבתורה, אתה מאמין שיש פה משהו שהוא מעבר לכלי החשיבה האנושיים, או שאתה ניגש גם לתורה, אתה ניגש לכל דבר. אני אומר, אפילו לתורה זה יכולה להיות גישה ביקורתית, בוודאי שלחיים יכולה להיות גישה ביקורתית, להצליחה יכולה להיות גישה ביקורתית, ביקש לזה, ואז זה מה שהרב קורא, והרי הם כלואים בכלא הרעיונות הסותרים, הכלואים בכלא הרעיונות הסותרים, הכוונה היא שמצד אחד הם חושבים שהאמונה, הם מציירים את ציורי האמונה כמו מה שהם הכירו לפני שהם היו חכמים, ואז הם מסתכלים על הם באים ואומרים לעצמם, פעם היינו מאמינים, פעם היינו מאמינים, אבל עכשיו אנחנו במקום הרבה הרבה יותר גבוה, לא מתאים לנו האמונה, האמונה נראית לנו משהו ילדותי, האמונה נראית לנו משהו לא חכם, האמונה נראית לנו משהו לא מפותח. אז האמונה בצורה לא מפותחת שלה, שעל זה גדלו, לפעמים היום כבר אנחנו יש דורות שאפילו לא גדלו על הדבר הזה, אבל על זה התנועה התחילה, כן, זו תנועה שהתחילה מזה ש... שציורי האמונה הם היו בצורה לא עשירה, בצורה לא מגובשת, בצורה לא מספיק שמופיעה מחשבה עליונה ומחשבה יותר עליונה מאוד, ואז כתוצאה מזה עכשיו והם עכשיו מתחתמים, ואז הם נמצאים בכלא הרעיונות הסותרים. מה זה מצויים בכלא הרעיונות הסותרים? שלפי המחשבות שיש להם עכשיו, מהי האמונה? ומצד שני, מהם המחשבות שלהם עכשיו? אז הם באמת לא יכולים להאמין. עד אשר יבוא עזרה מקודש. כן? מה לכוונה עד שיבוא עזרה מקודש? מה עד שיהיה להם רוח הקודש? עד שיבוא אליהו הנביא ויתגלה להם? אין הכוונה, עד שיבוא עזרה מקודש, זה מה שאנחנו, כן, הרבה פעמים, אני מניח שהייתם ישיבות תיכוניות, זה מביאים לנו כל מיני אנשים שהם בעלי תשובה, שהם באמת, או הרבה פעמים אנשים, הם מתגלגלים בחיים, ומחפשים משמעות לחיים שלהם, והם תקועים, וזה, ואז יש להם איזה, פתאום איזשהו חוויה מסוימת, איזה מאורע מסוים שפתאום מאיר להם את אור האמונה. מה זה מאיר להם את אור האמונה? מחזיר אותם לנקודה הזאת שכל מה שהם התבחבשו בו וכל מה שהם זה, לא שהכל שטותי, אבל שיש משהו מעבר, שיש משהו אובייקטיבי, שיש משהו שהוא מחשבה עליונה יותר. וזה, כן, זה מה שהרב קורא כאן, עד שיבוא עזרה מקודש, צריך איזה סייעתא דשמיא, שזה בא מקודש. הקודש תמיד הוא, תמיד הרב ציודה אומר, הקודש זה הקודש לעולם קיים, כלומר הקודש זה העצמיות, כלומר החול זה הלבוש, והקודש זה החלק ה... ייחודי העצמי. אז עד שיבוא עזרה מקודש, עד שהם יקבלו איזשהו סייעת, עד שהם התעוררו בעצם להיפגש עם הדבר הזה שמעבר לכל הלבושים של החיים, מעבר לכל ההתגלויות של החיים, יש גם משהו עצמי, וזה נקודת האמונה, זה נקודת האמונה, כן, שזה, וזה הדרך שלהם, בסופו של דבר, לחזור לנקודת הקודש. עדיף תמיד לא להסתבך, עדיף תמיד לגדל את הילדים שלנו באמונה, ולדאוג כל פעם שציורי האמונה הם ילכו ויהיו עשירים יותר, ותמיד הרעיונות האלה שהמחשבה, שהאמונה היא מחשבה עליונה, אתה תמיד צריך ללוות את הבן אדם, כי האדם הוא מתחיל להיות יותר חכם, אז אתה צריך עוד יותר להסביר לו למה האמונה היא מחשבה יותר עליונה מאשר החוכמה, כמו שאתה אמרת. זה בוודאי תמיד עדיף לשמר את האמונה, כי באמת זה שאתה תשמר את האמונה בצורה הזאת, זה מבטיח שהאדם ישמור על האמונה, ולא גם זה, לא רק זה, אלא זה באמת מייצר כל הזמן אמונה יותר גדולה. כן? אבל מה שאומר לנו הרב, בהרבה מקומות אחרים, שבאמת יש כנראה גם את הבירורי האמונה שיבואו דרך הכפירה. כלומר, מה שהרב מתאר פה זה לא רק לרעת האמונה, בסופו של דבר, כשמגיע עזרה מקודש, זה יביא עזרה, יגיע עזרה מקודש, ואז הם יגלו את המחשבה העליונה שיש בהם באמונה בצורה הרבה יותר עמוקה אולי מאשר אם לא היה להם את המשבר הזה, את הכפירה הזאת. אני חושב שסומך
על התחושות שלו כשהם לא נובעות מהשכל,
מדם
גדול או קטן?
איזה תחושות? התחושות, התודעה הזאת שיש אמת אובייקטיבית ושהיא מעבר לנו, כן? הוא אדם, זה דבר גדול. זה תודעת האמונה האלוקית העמוקה. רק היא צריכה תמיד להיות מפותחת. כשאתה אומר מחשבה עליונה, מחשבה עליונה של ילד קטן, זה משהו אחד. כל שהאדם מתפתח יותר, הוא צריך עוד יותר להבין. כן, כשאתה אומר לילד, הקדוש ברוך הוא חזק, אז הוא יכול לצייר את זה בצורה אחת. הוא מבין שהחוזק זה אבא שלו הכי חזק בעולם, אבא שלי הכי חזק בעולם. כשאתה אומר לאדם מבוגר חוזק, אז הוא מבין שיש טבע אימתני, ויש כוחות טבע, ויש אומות, ויש ממלכות, ואז הוא מצייר לעצמו שיש אבל משהו אמיתי יותר שעומד בבסיס כל הדבר הזה. כלומר, הדבר הזה צריך להתפתח כל הזמן שאתה בא ואתה אומר שיש מחשבה, שהאמונה היא מחשבה עליונה. אבל זה בוודאי דבר אמיתי, גם כשזה אצל הילד זה משהו אמיתי, זה מה שהסברנו בסעיף. שעצם מחשבת האמונה, אנחנו לא מזלזלים בה באף שפה. רק אתה צריך תמיד להתאים את זה, כי אם לא תתאים את זה, אז אתה תגיע למשבר של האמונה. Thank you.